סימן שינחוף א', סעיף י' ג'. הסעיף שלנו עוסק בעניין רדיעת דבש מהכברת. נלמד בעזרת השם שחז"ל החשיבו את הכברת כמקום גידולו של הדבש. ממילא, כאשר הוא רודה את הדבש מתוך הכברת, נחשב הדבר כתוילש מדרבונון. מדרבונון נחשב הדבר כמו שהוא תולש ועוקר פרי מהאילן. חז"ל החשיבו את הכברת כמקום גידולו של הדבש. אלא אם כן, מדובר שחלות הדבש כבר נעקרו מבעוד יום מהכברת, או שחלות הדבש התרסקו אף על פי שהם לא נעקרו מהכברת, שאז מכיוון שהדבש זב מאליו, אין איסור ברדיעה שלו. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, אסור לרדות חלות דבש מהכברת. אומר המשנה ברורה על המקום, היינו, אפילו לא ירצה לברור הדבש מן השעבה, וזהו בכלל מפרק. הוא לא מפרק ומפריד בין הדבש לשעבה. בכל זאת, עצם זה שהוא רודה את הדבש מהכברת, יש בזה איסור? מה האיסור? אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ממזיין, כי מקום גידול הדבש הוא בכברת, וחשבו חכמים כמחובר. חז"ל התייחסו לכברת כמקום גידולו של הדבש, וממילא כאשר הוא רודה את הדבש, זה כמו שהוא עוקר את הפרי ממוקו עם גידולו. אלא אם כן, אלא אם נתלשו מבעוד יום, או שנתרסקו מבעוד יום והדבש צף בכברת, שאז מותר לרדותו בשבת, אומר הרמ"א. מסביר המשנה ברורה, אלא אם כן נתלשו מבעוד יום, היינו, שהחלות נתלשו ממקום חיבורם בכברת, ומונחים כך בתוכה. וממילא, מכיוון שהחלות נתלשו מהכברת, לא שייך תו עליהם שם מחובר, על כן יכול לרדותה מהכברת, כדי לאכול הדבש הדבוק על גבה מסביב. למה? כי הם כבר נתלשו. נתלשו, הם לא מחוברים. מכיוון שחלות הדבש נתלשו מהכברת, הוא יכול לרדות מתוכם את הדבש. אבל מכל מקום אסור לרסקם ולהוציא הדבש מן השעבה, וזהו בכלל מפרק. האופן נוסף, האופן הנוסף שמותר לרדות את הדבש, באופן שיתרסקו מבעוד יום. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ממתת, היינו שריסקם להחלות, ועדיין החלות מחוברים בכברת, אלא שהדבש זב מהם בשבת על ידי ריסוקן. מותר לכך זה הדבש הצף, דתו אין שייך להכברת? אבל אסור לרדות החלות גופה, כיוון שעדיין מחוברים בכברת. כאשר חלות הדבש התרסקו, והדבש צף מהם, את הדבש מותר לרדות, אבל את החלות עצמם אסור לרדות כי הם עדיין מחוברים. הדבש מותר כי הוא צף. הוא צף אז אין בו משום רדיעה, הוא כבר לא מחובר. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף י' ד', סעיף י' ד', עוסק בעניין לישה בשבת. אחת מלמטס אובויס מלוכויס זה מלאכת לש. הגדרת מלאכת לש שהוא מדביק חלקים שונים. אם מדובר בקמח, הוא לוקח את גרגירי הקמח, שופך עליהם מים, והוא מדבק אותם שיהיו גוף אחד, שיהיו עיסה אחת. זאת ההגדרה של מלאכת סלש. יש מחלוקת גדולה בגמרא בין רבי לרבי יוסי ברבי יהודה. האם בשפיכת המים כבר מתחייבים משום מלאכת סלש, או רק כאשר הוא מגבל את הקמח עם המים והופך אותם לעיסה אחת? דעת רבי שכבר משעת שפיכת המים לתוך הקמח חייבים על זה משום מלאכת סלש. שפיכת המים לבדה מחייבת משום מלאכת סלש גם אם הוא לא גיבל עדיין. רבי יוסי ברבי יהודה חולק. רבי יוסי ברבי יהודה סובר אינו חייב עד שיגבל. רק הגיבול, רק בגיבול חייבים משום מלאכת סלש. מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה. בדברים כאלה שהם לאו בני גיבול, יש דברים שהם לא מתגבלים להיות עיסה אחת. לפי הרמב״ם, דבר שהוא לאו בר גיבול, לא חייבים עליו. הרבה חולקים עליו וסוברים שלא. שדבר שהוא לאו בר גיבול, אז הגיבול שלו הוא בשפיכת המים. בשפיכת המים כבר הוא מתחייב משום מלאכת סלש. עם ההקדמה הזאת, נבוא ונקרא את הסעיף. אין מגבלים קמח קלי הרבה שמייבוא ללוש קמח שאינו קלי. נקרא את דברי המשנה בורא, את ההקדמה שהזכרנו קודם, נקרא את דברי המשנה בורא, אחר כך נקרא את הסעיף. קודם שנבוא לבאר דברי השולחן ערוך, נבאר קצת עניין לישה. לישה היא אחת מלמתת אבות מלאכה, ואיננו דווקא על ידי מים, דהו הדין בדבש ושומן אבז, וכל מיני משקה שנילוש ונדבק על ידם. כל איכה שהוא מדבק חלקים נפרדים על ידי מים, על ידי דבש, על ידי שומן, תמיד הוא חייב על זה משום מלאכה סלש. הנה, בעניין לישה, יש בגמרא, אם אחד נתן קמח ואחד נותן מים, האחרון חייב. זה שנתן את המים חייב, אף על פי שעדיין אין כאן לישה. נתינת המים לבד, חייבים עליה משום מלאכה סלש לפי רבי. רבי יוסי בא רבי יהודה אומר, אינו חייב עד שיגבל. רק הגיבול מחייב משום מלאכה סלש, נתינת המים לבדה אינה מחייבת משום מלאכה סלש. ופסקו רוב הפוסקים כרבי יוסי ברבי יהודה, שמה? שרק הגיבול מחייב ולא נתינת המים. נתינת המים לתוך הקמח זה שום דבר. אך דעת בעל התרומה וסייעתו היא לפסוק כרבי, דה על ידי נתינת מים נקרא גיבול. וכל זה בקמח או אפר וטיט וכל הדק דו בר גיבול. עכשיו משנה בורא עובר למחלוקת נוספת שיש. האם בדבר שהוא לאו בר גיבול לא חייבים עליו משום מלאכה סלש, או שאדרבה, בדבר שהוא לאו בר גיבול הוא חמור יותר, שכבר נתינת המים מחייבת, כי הרי אין כאן גיבול נוסף. בדבר דו לאו בר גיבול כגון אפר, חול הגס, דעת הרמב״ם וסייעתוי, דאף אם גם לא פטרו מחטאת ורק איסור איקה, אבל דעת הרבה ראשונים להפך. דבדבר דלאו בר גיבול, אף לרבי יויסי ברבי יהודה שסובר שנתינת המים לא מחייבת משום לש, בדבר שהוא לאו בר גיבול, גם הוא מודה שנתינת המים לבדה כבר מחייבת משום מלאכת לש, כי אין כאן לישה אחרת, הוא הרי לאו בר גיבול. אף לרבי יויסי ברבי יהודה לא יבוא גיבול, ומי שנתן בו מים חייב, וזהו גיבולו. עכשיו עם ההקדמה הזאת נקרא את דברי השולחן ערוך. אין מגבלים קמח קלי הרבה. המשנה בורא מסביר שקמח קלי זה דבר כזה שהוא לאו בר גיבול. השולחן ערוך הולך בשיטת הרמב״ם שדבר שהוא לאו בר גיבול לא חייבים עליו משום לש בנתינת המים. בנתינת המים בדבר שהוא לאו בר גיבול לא חייבים משום מלאכת לש. האיסור בלישת, האיסור בנתינת מים על קמח קלי זה מדרבונון. גזירה שמה יבוא ללוש קמח שאינו קלי. גזירה שמה יבוא ללוש דבר כזה שהוא בר גיבול. זה מה שהשולחן ערוך אומר? אין מגבלים, דהיינו לא שופכים מים על גבי קמח קלי. קמח קלי הוא לאו בר גיבול. למה? מדרבונון. גזירה שמה יבוא ללוש קמח שאינו קלי. זה מה שהמשנה בורא אומר כאן, אני אקרא בסעיף קטן נ"ב. כל זה הסעיף הוא לשון הרמב״ם וסביר עלי. דקמח קלי לאו בר גיבולו. ודבר דלאו בר גיבול אינו חייב אף כשגיבלו, הוא לאו בר גיבול. ואינו אסור אלא מדרבנן, שמא יבוא ללוש קמח שאינו קלי. בכל זאת, הוא מותר לגבל את הקלי מעט מעט. קמח קלי שהאיסור בלישה שלו הוא רק מדרבונון. אפשר בשבת ללוש אותו, אפשר בשבת לשפוך עליו מים בשינוי. מה השינוי? מעט מעט. לא כמות מרובה, כמות מועטת. אומר המשנה ברור, אפילו לפי הפוסקים שחולקים על הרמב״ם וסוברים, שדבר שהוא לאו בר גיבול הוא חמור יותר, וכבר בנתינת המים חייבים עליו משום לש, גם הם מודים ששינוי מעט מעט יועיל. גם לפי שיטתם. שינוי של מעט מעט יועיל. אם הוא לא עושה הרבה אלא מעט, זה מועיל. מה כאן השינוי במעט מעט? הבירולוגיה יש לו צעד שמעט מעט זה דרך אכילה. כיוון שהוא עושה את זה בשעת אכילה, אומר הבירולוגיה, אם הוא עושה את זה בשעת אכילה, אז זה חלק מהאכילה שלו. ולכן נדינו שזה מותר, על ידי שינוי של מעט מעט, גם לפי אלה שאומרים, שבדבר שהוא לאו בר גיבול, נתינת המים מחייבת משום מלאכה סלש.